אנחנו מגיעים כאן בפרק למזיים, שהתחלנו אותו כבר בשיעור הקודם. תכלית השלימות של הבריאה של העולם כולו הרי זה גילוי אלוקות, שזה יהיה בעולם בגילוי בימות המשיח ובתחיית המתים. אדמו"ר הזקן קובע שזה תלוי בעצם במעשים שלנו היום. בעצם קיום המצוות שלנו היום, אנחנו יוצרים ופועלים את הגילוי הגדול. דיברנו על זה בשיעור הקודם בכללות, והיום נפרט יותר. אדמו"ר הזקן אומר, בתניא, שהוא מסביר בעצם איך העולם יהפוך להיות מוכן והגילוי הגדול ייווצר בו על ידי המעשים שלנו. אז הוא מפרט שיש בעניין הזה את המעגל הקרוב, ויש את המעגלים הרחוקים יותר שהמצוות מקדשים אותם. מדבר היום קודם כל על המעגל הקרוב. מעגל הקרוב הכוונה היא הדברים הישירים שבאמצעותם מקיימים את המצווה, או הדברים הישירים שמסייעים לקיום המצווה. נתחיל מהחפצים שבהם עושים את המצווה, שזה המעגל הקרוב, שעל ידי עשיית המצוות בהם אנחנו בעצם מחדירים קדושה לעולם. אז יש דוגמה מסוג החי, כאשר אנחנו לוקחים בהמה טהורה ומהעור שלה עושים קלף לתפילין, למזוזה או לספר תורה. יש דוגמה מסוג הצומח, כאשר אנחנו לוקחים אתרוג לדוגמה בסוכות ומנענעים איתו ומקיימים איתו את המצווה. ויש גם דוגמה מסוג הדומם, כאשר אנחנו עושים כסף למשל ונותנים צדקה, על ידי זה אנחנו מקדשים את זה. אבל יש כאן שני חשוב, כל אותם דברים שבאמצעותם מקיימים את המצוות, חייב להיות שהדברים הללו הם נקראים קליפת נוגה לפני קיום המצווה. מי ששכח, אדמו"ר הזקן אמר כבר בתחילת התניא שיש בעולם דברים שהם נקראים שלוש קליפות הטמאות, זה דברים שהם מושללים לגמרי בכלל מלהתעסק איתם. ויש את כל שאר הדברים בעולם שלפני שאנחנו מקדשים אותם הם נקראים קליפת נוגה. כל אותם דברים שהזכרנו קודם, בהימות טהורות, הבהימה לפני קיום המצווה, סתם בהימה שמסתובבת ברפת, היא נקראת קליפת נוגה. אבל אם אנחנו נשתמש איתה לטוב וניקח את האור שלה ונעשה ממנה קלף, קידשנו אותה. אותו דבר הזכרנו את רוג שמקיימים את המצווה בסוכות, חייב להיות שהאתרוג יהיה מעץ שכבר עברו שלוש שנים, זאת אומרת שהאתרוג לא יהיה מעורלה, כי אם הוא עורלה הוא שלוש קליפת הטמאות ואי אפשר לקדש אותו. אותו דבר כסף שנותנים לצדקה, ברור שהכסף צריך להיות שהוא לא יהיה חלילה גזל, אלא כסף שקיבלנו ביושר, אז הוא קליפת נוגה. אבל אם אנחנו מקיימים באמצעותו מצווה, וככה דוגמאות נוספות, אנחנו על ידי זה מקדשים את העולם. זה המעגל הישיר של הדברים שבאמצעותם מקיימים את המצווה. עכשיו, מי מסייע לקיום המצווה? זה היהודי שהוא עושה בעצם את המצווה. משקיע אנרגיה, משקיע כוחות נפש בקיום המצווה. הכוח הנפשי הזה שהוא משקיע בעת קיום המצווה, משולב בו גם כוח של הבהמה שלו. כל אחד יש לו את הנפש הבהמית, נפש החיונית, והיא שותפה מלאה בקיום המצווה. האנרגיה שהוא משקיע, כי הרי נשמה, גם אם מאוד מאוד רוצה ללמוד, אבל חייבים להשתמש פה עם שיניים, עם לשון, עם פה, עם שפתיים, או שהנשמה מאוד רוצה לנענע בלולה ואת רוג, חייבים שהיד תרים את הלולה ואת רוג, וככה בכל מצווה ועניין חייב להיות כאן שותפות גם של האנרגיה הבהמית שיש לכל אחד מאיתנו. וכאשר מקיימים מצווה באותם חלקים של הגוף, אז אנחנו בעצם מקדשים גם את הגוף הגשמי ומקרבים אותו לקדוש ברוך הוא. ובזה הוא מסיים את החלק הזה בפרק, זה מה שהפסוק אומר, כל עצמותיי תאמרנה. מה שייך בתאמרנה? אתה אומר עכשיו דברי תורה או תפילה, מה זה שייך לכל עצמותיי? זה שייך לפה, מה זה שייך לכל העצמות? אלא תכניס בתפילה שלך, תכניס בתורה שלך את כל החיות, את כל האנרגיה, עם כל המרץ. וכשאדם עושה את הדברים עם כל החיות, עם כל המרץ, אז בעצם הוא מקדש בשעת מעשה, הוא מזכך בשעת מעשה את כל האנרגיה הפנימית שיש לו, וכולו עולה להשם. ופה הוא מסיים בדבר נפלא, אם אדם עושה את זה בצורה כזו, הוא פשוט יזכור את מה שהוא למד. כי שכחה באה כשיש לנו נגיעה לקליפה. אבל אם אדם משקיע בלימוד שלו את כל החיות, את כל האנרגיה, את כל המרץ הפנימי שלו, הוא לומד פשוט עם כל רמח איברים, כפי שרואים בפועל שאדם לומד ומתפלל, הוא מתנענע פשוט בגופו, כמו שגם זה מופיע בשולחן ערוך. הוא משקיע בזה חיות, הוא משקיע בזה את כל העצמות, הוא פשוט יזכור יותר טוב את הלימוד, כמו שהגמרא אומרת, אם ארוחה בכל, אז זה משתמרת. בעזרת השם, שבוע הבא נדבר על המעגלים הרחוקים יותר שגם הם מתקשים על ידי קיום המצוות שלנו.